נכנס מישהו לרבי מצאנז ואומר לרבי, רבי, אני מאוד בעצבות, מאוד במרירות, איך אני מגיע לשמחה? אז אומר לרבי מצאנז, יש כאן מחוץ לעיר קרקס. באותו קרקס יש ליצן שעושה המון המון בדיחות. לך אליו, שם תוכל לצחוק ולשמוח. אומר לאותו בן אדם, רבי, אני אותו ליצן, רבי. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו, היום אנשים בעולם מחפשים להיות מאושרים. ובשביל זה נוסעים לסין, להודו, לטיבט, כל מיני מקומות רחוקים, מאוד מאוד רחוקים. אנשים בשביל זה חוסכים המון כסף, בשביל לקנות בית חדש, מכונית יפה, מכשיר חדש. אבל האם באמת זה מביא אותם לאושר? בהחלט לא, אנחנו רואים המון שחקנים, המון אנשים שמתפרסמים ברדיו ובטלוויזיה, בכל המקומות, יש להם לכאורה הכל, בכל מכל כל. פתאום אנחנו שומרים לא אחד ולא שתיים, מתאבדים השם ישמור, מתגרשים בצורה אכזרית אחד מהשני. מה רואים? שאושר זה משהו לגמרי אחר. והרבה פעמים כמה שאני רץ אחרי כמו שאני רץ אחרי האושר, האושר בורח ממני. אנחנו בפרשת השבוע יתרו. פרשת השבוע התורה מספרת שהקדוש ברוך הוא נתגלה לעם ישראל ונתן להם את התורה. בזמן מתן תורה התחדש המון דברים לעם ישראל ולכל העולם כולו. דבר ראשון הפשוט שהשם מביא לעם ישראל את התורה. דבר שני, אנחנו מכירים את העניין שאשר בחר בנו מכל העמים, זה הולך על מתן תורה. לכן בברכות קריאת שמע, שאנחנו אומרים את העניין של בחירה, צריכים לכוון על מתן תורה. לא רק זה, כמו שמבואר בחסידות, שהיום אנחנו לא ניכנס לזה, נהיה העניין הנפלא של חיבור עליונים ותחתונים, שהיה התקשרות עליונים באו לתחתונים והתחתונים התעלו לעליונים. אבל השבוע אנחנו נעסוק בעוד עניין. ומה שכתוב במשנה, אומרת המשנה, והלוחות מעשה אלוקים המה, בספר שמות פרק ל"ב, והמכתב מכתב אלוקים הוא, חרוט על הלוחות. אומרת המשנה, אל תקרי לחירות אלא חירות, לא חרות, אלא שנהיו עם בני חורים. וממשיכה המשנה ואומרת שאין לך בן חורים, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. ואותו דבר כתוב במדרשים בהרבה מקומות. זאת אומרת שבמתן תורה התחדש לנו גם עניין של בן חורים. ופה באה השאלה הגדולה הגדולה. אנחנו יודעים שהיסוד של התורה זה לקבל עול מלכות שמיים. בקריאת שמע, שזה הפסוק שיהודים הלכו עליו למסירות נפש, מה אנחנו אומרים? אומרים, מקבלים עלינו עול מלכות שמיים. הנחת תפילין, לשבת הלב והמוח. איך זה מתאים שמצד אחד אתה אומר שמי שלומד תורה, מי שעוסק בתורה, במתן תורה התחדש המושג של בן חורין, מצד שני לכאורה המהות של היהדות לקבל עול מלכות שמיים. איך שני הדברים האלה מסתדרים ביחד? יש כאן עוד שאלה גדולה. אנחנו אומרים שעם ישראל במתן תורה נהיו בני חורים. לפני שירדו למצרים, יעקב אבינו, יצחק אבינו, אברהם אבינו, הם לא היו בני חורים? הם גם עשו מה, הם היו בני חורים. אז מה הפירוש שרק במתן תורה התחדש? עוד יותר אנחנו אומרים באגדה של פסח שהיינו עבדים לפרעה, ואילו להוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה במצרים. מה זאת אומרת? היום במאה ה-20 שלנו היינו עד היום משובדים למצרים? היום גם הקושים, גם אלה שהיו עבדים במשך המון מאות 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 שנים גם הם השתחררו. איך יכול להיות שהיינו היום אנחנו משובדים לפרעה במצרים? אז יש לנו פה, אנחנו היום נראה שני הסברים. הסבר אחד על פי הפשט, והסבר אחד נפלא שהרב מסביר על פי תורת החסידות. אנחנו מכירים שהבריאה מתחלקת לארבע מדרגות. דומם, צומח, חי, מדבר. זה כנגד ארבע אותיות של יוד קי וו קי. יש הבדל עצום בין הדומם לצומח, בין הצומח לחי, אבל ההבדל הכי גדול זה בין כל השלושה הסוגים הראשונים לאדם. הצד השווה שבהם שכולם נבראים, אבל במהות יש המון הבדלים. הן בשכל שלו, הן בכל מיני דברים. אבל יש עוד נקודה שאנחנו היום רוצים, אנחנו עומדים עליה היום. האדם הוא מאוד מסובך. אדם, אנחנו מכירים אותנו עצמנו, לפעמים יש לנו זמנים של שמחה, התלהבות, לפעמים בזמן קצר מאוד זה משתנה לעצבות גדולה. לפעמים יש לנו התרוממות רוח, אנחנו במצב של התלהבות, של הרגשה טובה. לפעמים פתאום נכנסים לדיכאון, לדיפרסיה מסוימת. אנחנו הרבה פעמים רואים את עצמנו שאנחנו מצד אחד יכולים להיות הכי טובים, הכי מרגישים את השני, הכי מוותרים לשני, הכי הרבה שרוצים להעניק לשני, הכי הרבה שמוכנים שיהיה לנו את הפיזור, לחלק את מה שיש לנו, להתחלק עם השני. ולפעמים אותו בן אדם, אנחנו, יכולים להיות הכי אדישים, הכי קשי לב, הכי לכאורה אכזרים, הכי פוגעים באדם. איך יכול לשכון שתי כוחות כאלה הפכים באותו בן אדם? הוא יכול להיות מפזר פזרן, יכול להיות הכי קמצן, יכול להיות הכי אגואיסט, מצד שני הוא יכול להיות הכי אנטי אגואיסט. איך זה יכול להיות? אומר בעל התניא הסבר נפלא. למה בן אדם הוא כל כך מסובך? מכיוון שבעצם בן אדם מורכב משני דברים. גוף ונשמה. אומר אדמו"ר הזקן, אך ביאור העניין על פי מה שכתב רב חיים ויטל, ולכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע יש שתי נשמות. יש לו שני נפשות. נפש אחת היא מצד הקליפה וסתרי אחה, והנפש השנית היא חלק אלוקה ממעל ממש. על זה שאנחנו מרגישים את הסתירה בנו, מכיוון שבאמת אנחנו שני אנשים. אנחנו בעצם שתי מהויות סותרות אחד השני. אש ומים אנחנו ביחד. מסביר אדמו"ר הזקן, ואיפה נמצאת הנפש הבהמית? והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. וכדכתיב, כמו שפסוק, כי נפש הבשר בדם היא. זאת אומרת, הנפש הבהמית מתלבשת אצלנו בדם שלנו. מוסיף אדמו"ר הזקן, וממנה באות כל המידות רעות. זאת אומרת, יש לנו את הנפש הבהמית, ממנה צומח ממנה, גודל ממנה, העלים, הענפים, שזה המידות רעות. לכאורה בהשקפה הפשוטה זה מאוד פלא. כששואלים אצלנו מי זה הנפש הבהמית, או מי זה כמו שנקרא בלשון העולם יצרה, שבאמת היצרה זה לא הנפש הבהמית, אבל מה אצלנו נקרא הנפש הבהמית אצלנו? אומרים המידות רעות. פה אומר לא, הנפש הבהמית היא מתלבשת בדם האדם. עוד שלאדם האדם הוא רע, הגוף של הבן אדם הוא רע, הוא לא רע, הוא לא רע, והוא בכלל לא טוב. מסבירים בחסידות, יש לבן אדם את הרגשת האגו, את ההרגשה של אני ואפסי עוד. אנחנו מכירים את זה שעשו מחקר באמריקה, חברת הטלפונים, מה המילה שהבן אדם הכי הרבה משתמש? זה אני. אני הלכתי ואני רוצה ואני אמרתי וכו' וכו' וכו'. האגו זה המקור של כל הבעיות בעולם. אומר אדמור הזקן, אתם יודעים מאיפה מתלבשת הנפש הבהמית? מתלבשת בדם האדם. הרגשה הזאת של האגו, הרגשה הזאת שהגוף הוא שלי, שהכל שלי, זה בא מהנפש הבהמית. מכיוון שברגע שבן אדם מתחיל להתבונן באמת, רגע, 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 היד היא שלי? הרי איך אנחנו אומרים, היד שלי, הראש שלי, אפילו השכל שלי, הנשמה שלי. אם אני אומר שהיד שלי, זאת אומרת שיש שלי, והיד שייכת לי. מי זה השלי הזה, שאני אומר שהיד היא שייכת לו? מי זה ההרגשה הזאת של האגו, שאומר שכל מה שיש לי הוא שייך לי? הרי את היד אני לבד לא מכיר, כמה ורידים יש לו, כמה הדם זורם, אני לא יודע בכלל. ואני אומר שהיד היא שלי, מי זה השלי הזה? אומר אדמור הזקן, ההרגשה הזאת של האגו באה מזה שהיא מתלבשת בדם האדם. וממנה באות כל המידות רעות. כל המידות של תאווה וכבוד וכל המידות שנתחיל לחשוב מה השורש שלהם. של הכעס, של כל המידות האחרות מגיע מאותו הרגשה של אגו. אז יש לבן אדם את הנפש הבהמית, יש לבן אדם את הנפש האלוקית, והשיבוד הזה, והניגוד הזה, זה מושך אותו. הנפש הבהמית משעבדת אותנו. סתם סיפור, היה לנו שכן רוסי, אדם זהב. פעם אחת באמצע לילה אני שוכב לישון, ופתאום באחד, אחד וחצי, שתיים בלילה, אני לא זוכר מתי, מישהו דופק בדלת. אני פותח השכן, הוא עומד עם הפיג'אמה, הוא אומר לי, אולי יש לך במקרה סיגריה. אני יודע שאתה לא מעשן, אבל אולי. אמרתי לו, אין, אבל בשביל הנימוס הלכתי לחפש, לא מצאתי. למחרת בבוקר אני אומר לו, מה היה? זאת אומרת, מה היה? עליתי למעלה, הורדתי את הפיג'אמה, התלבשתי, הלכתי החוצה, לקחתי את המכונית, נסעתי לתחנת רכבת, וחיפשתי שם ממי אני יכול להשיג סיגריות. והוא אומר לי, ברוסיה, באחד, שתיים בלילה, אי אפשר להסתובב ברחובות. פה, באנטוורפן, אפשר לעשות את זה. אז אני אומר לו, וואו, מי זה הכוח הזה הגדול הזה, שהכריח אותך, ששלט עליך, שפעל עליך, לצאת מהמיטה, להתלבש, להיכנס למכונית ולהתחיל לחפש מקומות איפה אתה יכול למצוא מכונית. ואז פתאום הוא תפס את השיעבוד שלנו. אני מכיר בן אדם שעבר ספר, היה אחד מעשן מאוד, ועבר ספר שהספר הזה עשה את זה בן אדם שנקרא אלנקר. הוא עשה ספר הדרך הקלה להפסיק לעשן. והוא הסביר כל כך בטוב טעם ודעת, איך שהעישון זה שיעבוד. נכנס לך איזה מפלצת אצלך, שהיא שואבת והיא מושכת אותך כל הזמן, עוד להשם. והוא אומר לי, באותו יום שקלטתי שאני משועבד למשהו חיצוני ממנו, למשהו שאני לא רוצה, אז באותו יום הפסקתי להשם. פתאום הבנתי מה שאני אומר, אני רוצה להשם, זה לא אני רוצה לעשן, יש לי שיעבוד שמשעבד אותי. וזה העניין של הנפש הבהמית שמשעבדת אותנו. מכניסה אותנו לכל מיני מקומות שאנחנו לא רוצים אותם. והבעיה הגדולה, שיש שיעבוד, שאתה מרגיש שאתה משעבד. אתה מרגיש שאתה משעבד, אולי יש סיכוי שהוא יצא מזה. אבל ברגע שבן אדם לא מרגיש שהוא משעבד בכלל, והוא חושב שזה המציאות שלו, הוא לא רוצה לצאת מזה. הוא חושב שזה החיים הנורמליים. אני זוכר בזמנו, שמעתי סיפור, היה אחד מהשליחים של הרבי שהיה קרים לו מוטי גל ברמת גן, יש לו המון מקורבים, יש לו רעיונות, היה אדם מאוד יצירתי. אותו בן אדם פעם אחת, ואותו שליח חילק כל שנה בפסח קמחא דפסחא, היה לו ארגזים עם אוכל ועמדו אנשים בשורה והוא נתן לאחד אחד. אוקיי, היה בן אדם אחד שכל שנה בא ואת האוכל שלו לקח, גם אני חושב במשך כל השנה הוא עזר לו אותו מוטי גל. פעם אחת אותו בן אדם זכה בלוטו. וואו, התרגש מאוד. הלך למפעל הפיס, הוציא את הכסף שלו. היה לו את ההרגשה הזאת, הרגשה היהודית כל כך. עם מי אני מתחלק? עם מי אני עוזר לו? נזכר, מוטי גל תמיד עזר לי, אני הולך אליו. אז ממפעל הפיס, מהלוטו, בא מיד אל מוטי, הוא מספר לו את השמחה, שהוא זכה בלוטו. התחבקו, התנשקו, אהבת ישראל. ואז אומר לו, מוטי, אני רוצה גם לך לעזור. אני רוצה לתת תרומה נכבדה לבית חב"ד. מוטי אומר לו, אוקיי. ואז הוא מוציא צ'ק, לוקח עט ונייר וכותב, סכום מאוד נחמד, סכום מאוד יפה. ואוקיי. אז הרב מוטי גל אומר לו, רגע, רגע, אולי אתה רוצה שנשים איזה הקדשה על הזכות שלך, על הזכות של המשפחה, בארון ספרים או באיזה חדר. אומר לו, לא, 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 אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. אבל הוא אומר, אני אגיד לך מה אני רוצה. עוד מעט הרי בא פסח, ואני אבוא לקחת את הארגז שלי של קמחה דפסחא, ויש שורה ארוכה של יהודים צריכים לעמוד ולחכות. הרב מוטי, אם אתה מוכן לעשות לי פרוטקציה, לשים אותי מהצד, שאני לא אצטרך לעמוד ולחכות, הרגליים שלי כואבות. זה הפירוש שיעבוד שאתה לא מרגיש אותו. זה כל כך עמוק בנפש שלך, שאתה לא יכול לצאת ממנו. כמו שיש את אבות המפורסם של השפת אמת, למה יהיה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד? יהיה משיח אחד שיגאל את עם ישראל מהגלות, משיח השני יוציא את הגלות מעם ישראל. זאת אומרת, השיעבוד הפנימי הזה, זה השיעבוד הכי חזק. אני רוצה לספר לכם סיפור. אני שומעתי את הסיפור הזה מהרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לישראל לשעבר. אז הוא סיפר לי שבשנת תשין למד ב' פתאום מי תקשר אליו מישהו, הוא מרים את הטלפון, זה בן גוריון. ובן גוריון אומר לו, יש לי אצלי הבית שיעור לתנך כל שבוע, יש לי שתי שאלות בפסוקים של התורה, אתה מורה לתורה ולתנך, אם אתה יכול לבוא אליי ואני רוצה, אם אתה יכול לענות לי על שתי השאלות. אומר לרב לאו, בשמחה. הוא בא אליו, נכנס הביתה, דירה של 5 חדרים, ראה שמה שס של שלזינגר, השס הם הישנים, ואומר לשומר שמה, לקצין ביטחון, מה, הוא לומד בזה? אומר לו, כן. כל יום הוא אומר לי שאני אביא לו גמרא, והוא לומד שעה. כל הכבוד. הוא בא אליו, נכנס, הם נכנסו אל מה שהוא דיבר, מה שהוא שאל, ובסוף אומר לו הרב לאו, יש לי אליך שאלה, אתה שאלת אותי, מותר לי לשאול אותך? אמר לו בחפץ לב. אומר לו, אני רוצה לספר לך סיפור ששמעתי אותו לפני הרבה שנים שהייתי נער, ואני מספר אותו הרבה פעמים, אני רוצה לדעת אם זה אמת. בארץ ישראל, אתם יודעים, היו בהתחלה הערבים ואנחנו, והבריטים. ואז היה מצב לא נעים, היה הרבה פיגועים, אז הבריטים החליטו לעשות ועדת פיל. פיל זה היה לורד פיל, הוא היה אדם מאוד חשוב, הוא היה גם רחב בהשמיות גם כן, והביאו כמה אנשים איתו, והם היו צריכים לשמוע את הצד של היהודים, ולהבדיל את הצד של הערבים. הביאו להם 120 אנשים, אנשים מהצד הערבים ומהצד היהודים. בן גוריון עצמו היה אז בפריז, והוא בא, הוא היה האחרון אחרון. ומי שמכיר את בן גוריון היה נואם בחסד עליון, דיבר נאום אש על הזכות ההיסטורית של עם ישראל שחזרנו למולדת שלנו, ודיבר 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 ודיבר. בסוף היה שקט, ואז מתחילה הדרישה וחקירה. שואל אותו הלורד פיל, איפה נולדת? אז הוא אומר לו, בפלוצקין, זה עיר בפולניה. אומר לו הלורד פיל, תראה, יש לי אליך שאלה. כל הערבים שבאו לפה להעיד, נולדו בפלסטין. כל היהודים חוץ מאחד, רב מוישה בלוי, שהוא דור 5 בירושלים, נולדו בצ'כיה, בפולניה, ברוסיה. יכול לשאול אותך, אתם באים מכל קצוות העולם, באים לארץ ישראל, אומרים זה שלנו. יש לכם קושן? מה זה קושן? הקושן זה שטר מחר זה נקרא הקושן בשם הטורקים, לפני זה היו הטורקים, יש לכם איזה מסמך מכירה, יש לכם איזה מסמך קנייה, שקניתם את המקום, איך אתם באים ממקום הקרוב, זה ארץ ישראל שלנו. כל אחד שבא להעיד שם היה צריך להישבע על התנך. אז התנך היה שוכב על השולחן. אז רב לאו מרים את התנך, ואומר ללורד פיל ולכל האנשים שם, אתה שואל אותי מה הקושן שלי? מה הראיה שלנו? בספר הזה, שגם המוסלמים מאמינים, וגם הנוצרים מאמינים, זה ספר הספרים, ספר שהכי מפורסם בעולם, ספר שתרגמו אותו למאות שפות. בספר הזה כתוב לזרעך נתתי את הארץ הזאת. השם הבטיח לאברהם אבינו שארץ ישראל שייכת לנו. אתה שואל איפה הקושן שלנו? אתה הולך לסמוך על פקיד טורקי שמביא איזה מסמך? זה המסמך שכל העולם מכיר אותו. כל הקצבים וכל העיתונאים וכל האנשים התרגשו, מחו לו כפיים כפיים ורצו לפרסם, להתקשר ולשלוח טלגרמות. מה בן גוריון אמר? של אותו הרב לאו את בן גוריון, הסיפור הזה אמיתי? אומר לו בן גוריון, כמו שאנחנו מכירים, הוא תמיד דיבר בשפת התפילה, התורה, אמת ויציב. אומר לרב לאו, אני יכול לשאול אותך איזה שאלה? בבקשה, הוא אומר. אם יש בן אדם שגר בשוויץ, והוא עני ואביון, ויש לו בן, ולפני שהוא נפטר, הוא בא לבן, מביא לו כמה ניירות, אומר לו, תשמע, זה ניירות שיש לנו באמריקה, וילה גדולה, ארמון, יש לנו בבנק חשבונות הרבה כסף, אני לא הצלחתי להגיע לשם, לא הצלחתי לבוא לשם, אם יהיה לך את ההזדמנות להגיע לשם, תיקח את הניירות האלה ותהיה עשיר גדול. אותו הילד ישמור על הניירות האלה, או יקרא אותם, או יחתוך אותם, או חלק הוא יזרוק לפח וחלק הוא ישמור אליו, הוא ישמור אותם. אומר לו הרב לאו, אתה אדוני, ראש הממשלה בן גוריון, אתה אמרת שהקושן שלנו, ההוכחה שלנו על התורה זה, ההוכחה שלנו על ארץ ישראל זה התורה. איך אתה יכול? מה שכתוב לזרעך נתתי את הארץ הזאת, אמת ויציב. מה שכתוב כל טרפה לא תאכלו, לא. מה שכתוב זכור את יום השבת לקדשו זה לא. מה שכתוב קבל את אביך ואת אמך זה כן. איך אתה רוצה שערבי יאמין בקושן שלך שאתה חותך אותו? שאתה אומר זה כן אמת וזה לא אמת. גם הערבי הזה להבדיל יכול להגיד זה כן אמת וזה לא אמת. איך אתה עושה כזה דבר, אדוני ראש הממשלה? ואומר לי הרב לאו, בן גוריון היה חכם מאוד, מאוד חריף. מה הוא ענה על זה? אומר לי הרב לאו, אתה יודע, בגלל שהוא היה כל כך חריף, הוא הוריד את העיניים לרצפה ולא ענה. אין לו תשובה. ועכשיו באה השאלה שלנו. האם למחרת בבוקר, בן גוריון, הניח תפילין? התעטף בציצית? האם אותו בן גוריון שאמר, זה האמת, התורה זה ההוכחה שלנו, בפני כולם, עשה את זה באמת מה שהוא אמר? למה? זה שיעבוד, זה עבדות. אתה לא מסוגל לצאת, אתה לא מסוגל להתרומם מעצמך. אתה לא מסוגל את הפית חילי אחותי רעייתי לצאת מעצמך, זה אתה לא יכול. אז זה מה שאנחנו אומרים, השיעבוד של מצרים. זה השיעבוד של כל בן אדם במיצרים שלו. אנחנו מכירים המון אנשים שאומרים בגאווה, עישנתי והפסקתי לעשן. למה אנחנו לא שומעים בן אדם שאומר, אני מעשן שתי קופסאות ליום? למה אנחנו לא שומעים בן אדם אומר, בגאווה אני לוקח סמים? רק שומעים בן אדם שהפסיק לקחת סמים, או שהפסיק לעשות משהו שלא טוב, אומר בכאווה, אני עשיתי את זה והפסקתי. מכיוון שהעוצמה שלנו, הבן חורים שלנו, שאתה יכול לצאת מהשיעבוד של הנפש הבהמית, לצאת מהשיעבוד של התאוות שלך, של האגו שלך, להיכנס לנפש האלוקית שהיא חלק אלוקה ממנו ממש. זה מה שאומרת לנו התורה, אין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה, מכיוון שרק מי שקשור בתורה ויודע שאתה צריך לשלוט על האגו, לצאת מהמרובה שלך, מהצמצום שלך, זה נקרא באמת בן חורים. אבל פה יש לנו את השאלה. מה כתוב במשנה שהלוחות היו חרוטות ואין לך בן, ואומרת המשנה אל תקרי חרוט אלא חירוט. מה המשנה עושה פשטל? הרי בין המילה חרוט, זאת אומרת שהאותיות היו חקוקות באבן בלוחות הברית, ובין חירוט, זה עולם ומלואו הבדל. איך התורה לוקחת מילה, משנה אותו ואומרת אל תקרי? עוד שאלה כאן יש פה, האם העניין הזה לשלוט על האגו רק נוצר במתן תורה? אצל האבות לא היה שהם הצליחו לשלוט על האגו שלהם. למה אני אומר, רק מי שעוסק בתורה, אין לך בן חורים, אלא מי שעוסק בתורה. אז הרב מסביר ביאור נפלא, ובהקדים. אנחנו מכירים שיש באותיות, אותיות הכתב, אותיות החקיקה. אותיות הכתב זה יש לי נייר ויש לי דיו ואני כותב את הדיו על הנייר. אותיות החקיקה זה לא שתי דברים, זה חלק מהאבן, אני חוקק באבן. לכן בדיו יש לי שתי דברים שידבק אותם ביחד, ולכן אני יכול גם למחוק אותם. מה שאין כן באותיות החקיקה, כבר שזה חקוק באבן, אני לא יכול. אבל אני יכול כן, אם אני אחתוך חצי מהאבן, ואני אחתוך את האותיות שחקוקות באבן, יישאר לי רק אבן, נכון שחתכתי חלק מהאבן, אבל יהיה לי אבן שבו אין. אומרת הגמרא מסכת שבת, וכתוב בהרבה מדרשים, שהאותיות שהקדוש ברוך הוא כתב את הספר התורה היו מצד לצד. זאת אומרת שאם השם כתב את האנוכי, זה עבר מצד אחד של הלוחות לצד השני. ויותר מזה אומרת הגמרא, היה עוד נס, שבדרך כלל אם יש לי אותיות שכתובות מצד לצד, אני כותב פה א', וכשאני הופך את הנייר אז א' שאני כותב פה הוא פה, הוא בסוף, אז אני לא יכול לקרוא אותו. בא היה הנס שהיית יכול לקרוא את הלוחות משני הצדדים, מצד לצד היית יכול לקרוא. איך זה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא עשה נס, היו אותיות חקוקות מצד לצד. עוד יותר אומרת התורה, שלא רק שהיו חקוקים משני הצדדים, אומר הירושלמי, מארבע צדדים, צפון, דרום, מזרח, מערב. זאת אומרת שהם היו מתיישבים ארבע אנשים מסביב ללוחות, שהלוחות הרי היו מרובעות, היו יכולים לקרוא את הלוחות מכל הצדדים ביחד. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא עשה את הנס הזה? הרי אמרנו כבר שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים סתם. אז אומר הרב, יש כאן דבר מאוד עמוק. התורה רוצה להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות קשר יותר עמוק עם עם ישראל. אם הקדוש ברוך הוא היה עושה את הקשר של עם ישראל עם התורה באותיות הכתב, זה היה שני דברים, אפשר למחוק אותם. הקדוש ברוך הוא עשה שהאותיות חקוקות מצד לצד, ולא רק משני צדדים, מארבע צדדים. זאת אומרת שאתה לא יכול להפריד את עם ישראל, את כל יהודי פרטי מהתורה. התורה היא חלק ממנו, היא המהות שלו. אתה לא יכול אף פעם לנתק את הלוחות מהכתב, אתה לא יכול אף פעם לנתק את היהודים מהתורה. יש כזה סיפור שפעם היו שתי בחורים שהשם ישמור, היה להם בעיות, התחלקו מהדרך ולא הקפידו על תורה מצוות. פעם הם הלכו לאכול, והזמינו לאכול, והבחור לוקח את החתיכת בשר, לוקח את המזלג, והולך להכניס לפה, הוא אומר, ברוך אתה השם לקראת מחולם, שהכל נהיה בדברו. אומר לחבר שלך, מה אתה אומר שהכל? אתה לא זוכר, אנחנו כבר לא שומרים מצוות, לא עושים ברכות. אוי, הוא אומר, שכחתי לגמרי. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. המהות שלך יהודי, העצם שלך יהודי. לכן אתה לא יכול להתנתק מהיהדות. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שהתורה ועם ישראל יהיה אחד. עכשיו יש פה דבר, אומר הרבי נפלא. מתי אתה בן חורים, שאתה מתחבר למהות שלך? לעצם שלך, לפנימיות שלך, למשל. הדומם, הוא לא צריך אפשרות לזוז. גם אם אתה שם אותו בחדר סגור, הוא לא צריך. למה? המהות שלו שלא זז. צומח, הוא צריך מקום לגדול. אם אני שם אותו בתוך קופסה סגורה, ואני אביא לו מים, ואוויר, ושמש, ואדמה, הכל, אבל הוא לא יכול לצמוח, הוא מרגיש לא בן חורים, כמו שהמהות שלו אחר. בעל חיים תיתן לו את כל האוכל בעולם ותשים אותו בתוך כלוב שהוא לא יכול לזוז, הוא ירגיש משובד, הוא מרגיש שהוא לא בן חורים. למה? המהות שלו הוא צריך לזוז. בן אדם גם כן צריך לזוז, בן אדם גם כן צריך שיהיה לו את האפשרות לחשוב, זה המהות שלו. בן אדם גם כן צריך את הקשר עם החברה, שאנשים בבת סוהר הם נשברים מכיוון שהוא צריך עם מישהו לדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יהודי, המהות שלך זה תורה ומצוות. ולכן אם אתה לא נוגע, אם אתה לא מגלה את הפנימיות שלך, את המהות שלך, אתה לא מנקה את החול שעל האותיות החקוקות בלוחות. לכל אחד יש את האותיות, לפעמים יש חול ולכלוך שמכסים אותם. אבל המהות שלך זה אותה התורה, המהות שלך זה אותה מתיות. אם אתה לא מנקה את זה, אתה לא תרגיש בן חורים. לכן, למה אומרת התורה שדווקא במתן תורה נהיית בן חורים, אז נהיה המהות שלך שאתה קשור אל התורה. אם אתה לא מתקשר לתורה, לא מגלה את היופי שבתורה שבך, את הנשמה שבך, אתה לא תרגיש אף פעם בן חורים. יש כזה אתר Ask Moses. אנשים שואלים שם שאלות ועונים להם. יש שלוחים בכל רחבי העולם 24 שעות ועונים. אז פעם אחת מישהו הכניס שאלה, אומר, אני עברתי את המלחמה, החלטתי שאני רוצה להתנתק עם ישראל. התחתנתי עם אישה גויה, ילדים גויים, הולכים לבתי ספר נוצרים. קניתי לי מקום בבית הקברות, הזמנתי כבר את הארון עם השתי בערב, התנתקתי מהיהדות, אין לי שום קשר, אני הולך כל שבוע לכנסייה, אני והמשפחה. הוא שואל באס מוזס, רבי, אני שואל אותך שאלה מאוד קשה, אבל אתה צריך לעזור למי שפונה אליך. מה אני צריך עוד לעשות, בכדי לקבל נייר מוסמך מהרבנות שאני לא יהודי? מה שעשית, התחתנת עם גויה, ילדים שלא יהודים, אתה הולך לכנסייה, קנית לך קבר בבית קברות של הכנסייה, הזמנת את הארון עם השתי וערב, הבית שלך מלא בשתי וערב. עם כל זה אתה מרגיש עוד יהודי, שום דבר לא יכול לנתק אותך. זה נקרא אותיות החקוקות בעם ישראל, אתה לא יכול לברוח מהם. אז אומר הרבי, זה העומק של אין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה. אתה רוצה להיות בן חורים, אתה צריך לגעת בעצם שלך. אני רק אביא דוגמה, היה לנו כאן בעיר שלנו, בחורה בבית ספר, הייתה לא כל כך הצליחה. עשינו לה אי וחון, ואז הוא אמר שיש לה חוש במוזיקה. מכיוון שהיא לא מגלה את החוש הזה, היא נסתמת, היא נסגרת. בחורה הזאת התחילה ללמוד את המוזיקה, בתוך חצי שנה היא נהייתה מהבנות הכי טובות בכיתה. למה? נגעת במהות שלה, יש לה איזה כוח של מוזיקה. וכשאתה סותם אותו, סוגר אותו, אתה לא נפתח. הרבה הרבה יותר עמוק, הקשר של עם ישראל אל התורה זה הרבה יותר עמוק פנימי מחוש למוזיקה. חוש אל מוזיקה זה חוש שיש לה את זה בנפש, אבל זה לא המהות שלה. אדם, אם הוא לא נוגע במהות שלו, הוא אף פעם לא יהיה מאושר. אני רק רוצה לפי זה להבין דבר מעניין מאוד. היטלר שנא את עם ישראל. למה? אז בואו נשמע מה שאחד שדיבר עם היטלר, ספר מתוך דברי היטלר, מאת הרמן, היה אחד מהנאצים, הוא אומר ככה. ההשגחה יעדה אותי להיות המשחרר הגדול של האנושות. באתי לשחרר את האדם מרסן התבונה שהשתלטה עליו, מן הסיגופים המשפילים והבזויים של חזון שקרי, של מצפון ומוסר. ומן התביעות שאומרים לנו להרגיש את המצפון. אנחנו ברברים. ברברים זה תואר כבוד הוא לנו. היהודים הטילו שני מומים בנו. אחד ברית מילה בגוף ומצפון בנפש. אלה המצאות יהודיות. באתי לשחרר את האנושות מאזיקי הנשמה. מן האיסורים המשפילים שנגרמו על ידי מצפון ומוסר. היטלר תפס את זה. היטלר תפס שהמהות של יהודי זה קדושה, זה נשמה, זה מוסר, זה המצפון, זה המהות שלו. לכן בן אדם, אם הוא לא נוגע, אם הוא לא מגלה את הכוחות הפנימיים שלו, הוא לעולם לא מרגיש בן חורים. וזה הפשט, לכן אנחנו יכולים להבין, אל תקרי חרות אל החירות. החרות הזה שבלוחות, זה עשה את החירות. ולכן מה שאנחנו בהתחלה שאלנו, אילו לא יצאנו מצרים, אנחנו עננו ואבותינו, מכיוון שבן חורים רק יכול להיות אחרי התורה. אחרי שהתורה נחקקה אצלנו, אז אתה יכול להיות בן חורים. ולכן אפשר גם להבין דבר נפלא שכתוב, שכתוב במדרש, שהפסוק אומר שבמתן תורה היה קול גדול ולא יסף. אז יש על זה שלושה הסברים. אחד שהיה קול אחד שנחלק לשבע, והם נחלקים ל-70 לשונות. אני מבין, קול מאוד גדול. אחרי זה יש עוד הסבר שממנו נתנבאו כל הנביאים שעמדו, זאת אומרת שהקול הזה המשיך לכל הדורות, ויש הביאור השלישי שלא היה לו הד, לא היה לו בת קול. אומר הרבה, מה זה קול גדול ולא יסף? הפוך, אם אין לו בת קול, סימן שהוא חלש. אומר הרבה, לא, כל קולות שהם באים לאיזה הר, לאיזה קיר, הם חוזרות. הבת קול, הקול שהקדוש ברוך הוא אמר את עשרת הדיברות, חדר בחומר. זה היה אותיות החקוקות, זה חדר בנו, זה נהיה עצם מאיתנו. אני רוצה לגמור בסיפור. היה בן אדם, נדמה לי קראו לו שטרן, עשיר מופלג שגר בלוס אנג'לס. הוא היה בן שמונים, עשיר מופלג, ועשה מסיבה לקראת שנת ה-80 שלו, הזמין את הזמרים, הזמין את כל האנשים החשובים. והיה שירה והיה אוכל. ואז באמצע המסיבה אומרים לו לחיים, ואחד אומר לו, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית? הוא בבקשה. אתה ברוך השם עשיר גדול, יש לך בית באמריקה, בית בפריז, בית במונאקו, יש לך יכטה, יש לך אווירון פרטי, שפע. תגיד לי, מה אתה מרגיש בחיים שלך שאתה משחזר את ה-80 שנה שלך? מה אתה מרגיש השיא של החיים שלך? מה אתה מרגיש, זה הגדלות שלי, שהרווחת את המיליון הראשון, שקנית את האווירון הראשון, שנסעת ביחד הראשון, מה היה השיא שלך? אז אמרו לו, אני אגיד לך מה, אני הייתי במחנה השמדה, מי שהיה שם הוא מכיר, היה כאלה צריפים גדולים, שבכל צריף ישנו 800 אנשים, איך ישנו? לא היה מיטות, היה חתיכות עץ, חתיכות גדולות, ועל כל פלטה גדולה של עץ היו 6 או 8 אנשים, ישנו כמו סרדינים. חימום לא היה שם, סמיכות לא היה שם, אור לא היה שם, בתי שימוש לא היה שם, נורא ביום. אנשים שקלו בזמן הזה 30 קילו, 32 קילו, אנשים אשר משמו, זה היה נורא והיום. הוא אומר, הנאצים רצו לסכסך בינינו. אז אצלי במחנה הכניסו על כל פלטה 6 אנשים. אז כשנכנסים, סופרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, ולשישי נותנים סמיכה אחת. הנאצים רצו שנריב, שנסתכסך, שנסלח אחד את השני, שלא נהיה מאוחדים. ואני זכיתי להיות השישי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, והביאו לי את הסמיכה. ואני עולה לקומה שלישית, 3 קומות של מיטות, ויש לי בלב מלחמת העולם השלישית. לתת את השמיכה כמה שאני יכול לאנשים שלי או לא לתת. והיה קור כלבים והתכסיתי וקצת התחלתי להתחמם, אבל בלב מה אני צריך לעשות? ואז התגלה בי אותם האותיות החקוקות, אותו הנשמה האלוקית שלי. ופרסתי את השמיכה כמה שיכלתי לכולם. אמרתי, בואו ניכנס כולנו, נידבק אחד לשני ונתכסה בשמיכה. אז הוא אומר לכל האנשים שאתם שואלים מה היה השיא שלי. השיא שלי היה השמיכה הזאת. למה השיא הזה? עד שפה הוא הרגיש שהוא גילה משהו שבעצם הוא חשב שאין לו. הוא גילה משהו שאתה יכול לצאת מהאגו שלך. הוא גילה את החלק האלוקי שבו. הוא גילה את האותיות החקוקות שבו. הוא ניקה את הלכלוך שיש על האותיות, ואיך שהם העירו, הם זהרו באור. השם נתן לכל אחד מאיתנו שמיכה. השם נתן לכל אחד מאיתנו משהו. אחד חוכמה, אחד חוש הבנה בשני. אחד חוש שיכול להביא שמחה לאנשים, חוש ניגון, אחד, הוא הביא לו כסף, הוא הביא לו עוצמה מסוימת, הוא הביא לו את הכוח שהוא איזה בעל הבית על משהו. כל אחד צריך לקחת את השמיכה שלו, לפתוח אותה, תחלק אותה לאנשים אחרים. ואם ירצה השם נזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו.